הקטע הבא מבוסס על שיחה שנערכה בין איזבל ויעקב זילברשטיין לבין מגדת העתידות רחל, כך במלאל במקור, בבת ים בשנת 1983. הנה.
יש לכם שני ילדים, ליאור בן 3 ודניאל שנולד עכשיו, כן?
כן, זה נכון.
אז ככה, אתה, יעקב, תסגור את העסק ביום הולדת 50 ותפסיק לעבוד. יהיה לכם ילד שלישי, גם כן ממין זכר, בן פורת יוסף. והבן האמצעי שלכם, הסנדוויץ', יחזור בתשובה בעזרת השם.
יחזור במה?
יחזור במה?
יאללה, תודה שבאתם. זה 400 שקל ישן, מעדיפה מזומן. בשורות טובות, ביי. ביי נשמות טהורות, ביי כפרה עליכם. הבא בתור.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
במבט לאחור, רחל פגעה בול בשתיים מתוך שלוש התחזיות שלה. לגבי חזרה שלי בתשובה, זה עדיין בסימן שאלה. מי יודע? הרי אילו הייתי בא אליכם לפני 20 שנה ואומר לכם שאריאל זילבר, אביתר בנאי או השף ניר צוק ישמרו שבת ויוכלו כשר, הייתם מאמינים?
דורון, שפר, אבא לחמישה, בעל לתליה, יהודי מאמין, שחקן כדורסל לשעבר, כותב, מרצה.
אז כהקדמה לשיחה הזאת, אספר רק שבילדותי וגם בנעוריי התאהבתי בך. זה הגיע לסי באמצע שנות ה-90, כשהיית בקונטיקט, בין זה לבין הניקס שלי, יותר מדי שעות מול המסך לכל הדעות, אבל זה היה עונג עילאי.
אז בדיוק זה עושה לנו אסיס ליוקיץ' לשעות בלי שינה, הלילות בלי שינה.
ממש. אבל אנחנו לא נדבר היום יותר מדי על הענף הזה, אלא בעיקר על המסע הרוחני של חייך. נדמה לי שקראתי פעם שאמרת שכששיחקת במכללות נזרע הזרע. הסברנה.
על המסע הרוחני, נכון. השחקתי בקונטיקט, אנחנו מדברים על שנת 90 ו... 3-4, אמא שלחה לי ספר מהארץ, הנבואה השמימית. ספר שהיה בזמנו רב מחר, ככה מאוד ניו אייג'י, איזה מסע רוחני, שזה שמישהי שלא מזמן באמת קראתי אותו, התרעננתי שוב עם המסרים המיוחדים. בכל אופן, משהו, זו תחושה התעוררה בי של שמחה כזאת, שלא תלויה בדבר, של איזה מקום ששלם ושמח בחלקו, ובלי קשר ותלות בה אם ניצחנו, הפסדנו, או כמה כסף הרווחתי או לא הרווחתי, ומה מצבי הנשוי או לא, אלא פשוט משהו כזה של מעל לממד הזמן והמקום והתנאים שהייתי רגיל ככה לחיות בהם ולמדוד את השמחה שלי. אמרתי, למה לחיות אותו רק פעם באיזשהו סיטואציה ספונטנית שאני קורא איזה ספר או חווה איזה חוויה? איך אני מוציא אותו מהכוח אל הפועל ומביא אותו יותר ויותר ליום יום בחיי, למגרשי הכדורסל, לחיי זוגיות, לפרנסה וכו' וכו'. ובעצם זה הצית והתחיל מסע רוחני, שמאז ועד היום, כי זה נמשך ברוחניות, זה איזשהו מסע שאין לו סוף, כי תמיד אפשר להעמיק בשמחה ואהבה, אבל באיזשהו מקום מחפש כלים ועצות ומקורות השראה, איך למצות את הפוטנציאל הטוב שפועם בי.
מאוד קל, וגם התקשורת תמיד יותר מתעניינת בכמה אתה דתי, נכון? אבל לך כאישיות הרבה יותר חשוב הקטע של אדם לחברו, מאשר איזה ציון נותנים לך על דתיותך.
כן, אני חושב שגם צריך להגדיר מה זה דתי, ואם תשאל 10 יהודים, יתקבל 10 תשובות, כן? אבל במובן הזה, אני חושב שדווקא הלב של להיות בן אדם דתי, זה הבן אדם לחברו, זה להיות מנש, כן? אני חושב שזה בכלל לא סותר, התורה זה המקור שמצאתי בו הכי הרבה עצות וכלים, איך להיות בן אדם יותר טוב, במקומות שבן אדם לחברו, וזה מה שהיה חסר לי ומה שחיפשתי ביתר סט לאורך השנים, לא שאין את זה במקומות אחרים, אבל בתורה שלנו, בשפה שלנו, ובאיזשהו מקום אני גם נזהר מהגדרות, כי זה יכול מאוד לבלבל, אם שואלים, אז יהודי מאמין, כן, שנזכה להיות יהודי טוב ויהודי פשוט.
אחרי הפרישה מכדורסל, החל תהליך החזרה בתשובה, ואתה יכול לשים את האצבע על רגע מסוים שהבנת שזה ילווה אותך בשארית חייך?
אז כן, בנקודה הזאת, כן, הייתה לי תחושה עמוקה שהגעתי הביתה למקורות, למים חיים, לתורה שמדברת בשפה שלי, מחוברת לארץ שלי, לעם שלי, לניחוח שהתגלגלתי איתו לסיפור הזה. אבל להגיד לך ששם הכל נגמר, באיזשהו מקום נהפוך הוא. שם ראיתי עוד כמה עבודה יש, וכמה מסע הזה אין לו סוף, וכמה לא מובן מאליו כלום. גם העובדה שכן קיבלתי לעצמי עול תורה ומצוות, מה שנקרא, עדיין התחלתי לגלות שזה לא נגמר שם, וכל הזמן צריך לעשות בירור, לא להחמיר ולא להקל, לא לטפס על עצים גבוהים, לראות שסכנה מאוד גדולה שהתורה יכולה להפוך לסם מוות, משהו מהחכמים, וללכת לאיבוד בקיצוניות, ולהיות עכשיו מטיף ומוכיח בשער, ומצפה שכולם יתנהגו כמוני, ולהחזיק את האמת בכיס שלי, כלומר סכנות עוד הרבה יותר גדולות מהעולם הרוחני שהגעתי ממנו, אבל במובן הטוב והחיובי והסם החיים של התורה, מצאתי מקור חיים שכן עזר ועוזר לי עד היום, והפך להיות יסוד מרכזי בחיי, שעוזר לי לחזור בתשובה במובן הפנימי של להיות בן אדם יותר טוב, בעל יותר טוב, חבר יותר טוב, לעשות עסקים בצורה יותר רגונה, במסע ומתן באמונה, ועל זו הדרך.
אני גם נמצא בעולם שיש בו הרבה מאוד אגו ותחרות, ואני מוצא שזה המקום שהכי קשה לעבוד עליו.
כן, בגלל זה אני חושב שהאתגרים הכי גדולים והמדד שעושים באמת עבודה אמיתית, פנימית ורוחנית, זה דווקא בעולם הזה, ביום יום, כן? בעולם של, אם מישהו עוסק בכדורסל, אז איך הוא מסרק את המשחק, ואם מישהו עוסק בעולם עסקים, איך הוא מרוויח את הכסף שלו, מה הוא עושה עם הכסף שלו, כן? ואם אתה עכשיו דיברת על עצמך, אתה שדר, אז איזה מסרים אתה מעביר, איך אתה מתמודד עם האתגרים שיש, בסופו של דבר זה בני אדם, כן? ללמוד לעשות עסקים טובים שכולם מנצחים בהם, ולא לקחת את המקום התחרותי והקנאה למקום שיפיל אותנו לעסקים שזה לוז-לוז.
בשנת 2000 פרשת בפעם הראשונה אחרי שהובחן אצלך הסרטן. מה שינית בחיים שלך מבחינת הרגלים בעקבות המחלה?
אז נתחיל ברובד הפיזי של תזונה, שעד לאותה נקודה לא נתתי את הדעת על הנושא הזה, ומאז התחלתי לשים לב לאכול יותר בריא, יותר אורגני, בהמשך יותר קשר.
לאכול גם פחות נדמה לי כשאני מסתכל על גופך.
זהו, שחזרתי לממדים אולי הטבעיים, כי אני כבר לא צריך לדחוף אף אחד בריא בום, ולא צריך, הכל טוב, הכל יש מקום לכולם.
יש מספיק חלבונים.
כן, הכל טוב, אז חזרתי לאיזה ממד שמרגיש נוח איתו ובריא, כמובן הכל צריך במידה, גם כל הנושא של השינוי הרגלים, שהוא נושא מאוד חשוב ועמוק שמלווה את כולנו, אבל גם צריך לזכור, שעושים שינויים צריך להיזהר, לא ללכת למקום קיצוני שבסוף אוכלים בריא אבל לא בריאים, כי רק המתח והלחץ מה אכלתי וכמה אכלתי יכול להרוג אותי, וזה סוגיות שיש הרבה מה לדון, אבל באותה נקודה עשיתי שינויים בנושא האוכל והתזונה, וראיתי איך זה מטיב עם המצב שלי. התחלתי לשאול קודם כל שאלות שלא שאלתי עד אז, כן? התחלתי רגע שנייה לעצור את מרוץ חיי, לאן אני רץ, מה אני עושה, למה אני עושה, כן? פתאום לבושים ובגדים, גם למדתי שיש חומרים יותר בריאים לגוף, הכותנה הטבעית, הצמר, לא להבדיל מחומרים סינתטיים שלא נותנים לאור לנשום, שזה האיבר הכי גדול שמטייל רעלים. אז להשקיע בזה, להתבונן בזה, הרבה שמרתי בבטן לפני, והתביישתי לשתף, פחדים, כאבים, ובסוף איך אמרה לי מישהי מטפלת, הבטן זה לא מחסן, בסוף זה התפרץ אצלי. אז היום זה לא שאין פחדים וניסיונות ונפילות, יש פשוט כלים לתעל את זה ולגדול.
אתה יודע, העולם הזה די מפחיד, סך הכל. יש סכנות, ולפעמים הכל עולה על גדותיו, אתה מוצף במידע, ובאמת, החיים של היום הם מאוד לא בריאים, בהגדרה. האם ההבנה שלך, שיש מישהו ששומר עליך מלמעלה, עזרה לך להיות אדם פחות חושש?
בהחלט, הנושא של אמונה וביטחון, צריך להבין לפני זה רגע, כי אנשים אומרים להם אמונה וביטחון, ישר מתלבש להם ציור כזה של כיפה וציצית וזקן, וממש, ממש לא. צריך להבין שקודם כל אמונה זה כוח בנפש שקיימת אצל כולנו, שאנחנו כל הזמן משתמשים בו, אם אני מאמין למוסכניק, מאמין לרופא, גם האפיקורוס מאמין שאין אלוהים, כלומר הוא עובד עם הכוח של האמונה והוא מתעל. וצריך לדעת גם ולהזכיר שיש לנו חופש במה להאמין, ולבדוק את האמונות שלנו, ולאן הן מובילות אותנו, כי זה המחשבה, זה שורש יסודי שמשפיע על הדיבורים שלנו והרגשות והמעשים, וכל שנזקק את האמונה, כן, וזה בידיים שלנו, זה כמו שאמרת, זה יפעל וישפיע לנו לטובה בכל רובד. אז הנושא של האמונה באלוהים או במשהו גדול מאיתנו, אני אומר, זה סטארט-אפ שאם לא היה צריך להמציא אותו, היה כדאי להמציא אותו.
דורון שפר הספורטאי ודורון שפר שיושב מולי, בסופו של דבר הוא אדם שלא ניתן להאמין שהוא מאבד את שלוותו. זה גם היה הכינוי שלך, אייסמן. וראיתי גם בצורה שאתה מושך אנשים באים, אוהבים לשמוע אותך מדבר. אני סקרן, מה קורה לדורון שפר כשהוא כן מאבד את השלווה הזאת? מה ההתמודדות שלך? כמה מתוך זה יוצא החוצה? כמה מתוך זה נכנס פנימה שזה יותר רע?
כן. אז קודם כל, ודאי, ודאי, אל תאמין למי שחושב שאני לא יוצא משלוותי. אין רגע דל, אין רגע דל. וכשזה קורה, תראה, זה באמת עבודה, עבודת המידות ועבודת הנפש, לראות, לכעוס פחות, כן, לטפל בכל הדברים האלה שיכולים להרעיל את האווירה ולפגוע באחר וכו' וכו', אבל בני אדם אנחנו ולא מלאכים. אז באמת, כל המקום הזה מעורר אותי לתשובה. לראות אם פגעתי, לבקש, קודם כל ברמה הכי פשוטה, לבקש סליחה אם פוגעים ויוצאים משלוותנו ועושים משהו שהוא מזיק לאחר, אבל יותר מזה, לראות, לעבוד על הנפש, וחוזרים עכשיו גם לנקודה ששאלת על האמונות שלי והביטחון, למה בעצם כעסתי? אם אני עכשיו בדרך לעבודה, ויש לי פקק בדרך, או פאנצ'ר, וזה פגישה חשובה, אז אם עכשיו הכל קם ונופל על הפגישה הזאת, וכל החיים שלי, וכל הזה, כמה כסף, אז הפאנצ'ר הזה יכול להוציא אותי משלוותי. אבל אם רגע, בסדר, נכון, זה קרה, לא עשיתי משהו לא אחרי, קורה שיש פאנצ'ר, קורה שזה, הכל לטובה, כן? אולי אם העסק הזה לא יקרה, מחכה לעסק הבא, משנה כבר את ההתמודדות שלי, אז אני בעצם מתחזק קודם כל לשורש, לראות רגע, מה הלחץ, ממה מפחדים, על מה כוסים, אז אתה רואה בסוף מאחור שאין שם כלום, וזה מרגיע אותך.
אדוני מוצא את עצמו לפעמים מתחבר למילים של שולי רנד, ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות, אנא מפניך אסתתר, כן, דברים
כן,
כאלה.
כן, כן, ממש, ממש, יכול להגיע לרגעים של נפילות, ורגעים של כאב, ורגעים של עד מתי, כן? ואני למדתי עם השנים לא להתמכר להם, אבל להוקיר אותם, ולהבין שזה חלק מפסיפס שלם, שאי אפשר רק להיות בשמחה ובעליות, יש את הירידה ויש את הכאב ויש את השבר שהוא חיוני והכרחי, וליצור פסיפס שלם שאתה לומד לחבוק את הכל, לתת מקום לכל דבר, את המידה של כל דבר, ולטעל הכל למקור של צמיחה, כי הרגעי משבר האלה זה הרגעים עם הפוטנציאל הכי גדול לשבור שיאים, ולקחת כאב נפילה בכל רובד, ולצמוח ולגדול ממנו. אז גם כשזה מגיע היום, אתה מבין שזה גם זה ברכה. תמיד הייתי אומר בכדורסל, כי אחרי ניצחונות אמרו לי, תודה רבה, ברוך השם, ואחרי הפסדים, השופט השם. אמרתי, מה, השם לא בהפסדים?
אני גדלתי בבית חילוני גמור, לטעמי אפילו יותר מדי קצת, ואני שואל, מה מפספסים אנשים שלא מכירים את התנך לדעתך, ושמתרחקים מהדת מכל מיני סיבות? פוליטיות, כן. חרדים, ראיתי בתקשורת, לא משנה.
כן, כן. אני, בחודשים הראשונים שלי בישיבה, אחד הדברים שידדו לי ברקע, היה כל הזמן איזה פריי ראיתי. איך שנים נתתי לכל מיני קיצוניים שלבשו שחור לבן ויחסו לעצמם את התורה, והתנהגו ההפך התורה, למנוע את עצמי מהאור הגדול הזה, מהמתנה הזאת, האוצר הזה שהוא של כולנו. ויעידו ענקי הדורות, לא אלה שלקחו את המקום את התורה לסם מוות, כי זה הדבר הכי מסוכן, כן? מתוך כל הסמים, זה הסם הכי מסוכן שיכול להעיר ויכול לקחת למקום לא טוב, אבל אלה שזכו לסם חיים שלה, וזה צריך להיות מקור השראה, שהפכו להיות ענקי הדורות, הרב קוק, הרבי מלובביץ' בחסידות, הבעל שם טוב, לא חסרים שמות וסיפורים, למקום שאוסיף שלום בעולם, אוסיף אחווה, ולא רק בין יהודים, אלא בין בכל העמים, וכלפי כל הברואים, וזה בשבילי התורה, התורה אוניברסלית, תורה של האהבת לך כמוך, זה הלב שלה, שנותנת כל כך הרבה עצות וכלים, איך לחיות את זה, לא רק לדבר על זה, ושזה יהיה סטיקר, אלא באמת להוריד את זה לעולם מעשי, וזה מתנה של כולנו, אל תפספסו, חינם אין כסף, רק הפוך בה והפוך בה.
ואני חושב אפרופו הפרויקט הזה, רבי עקיבא התחיל רק בגיל 40, עוד שבועיים אני בן 40.
אופה, אופה, כן, וזה מתחבר עם עוד המחשפה שאמרה זה, אבל בוא נשאל מה זה תשובה, שאמרת שהבן השני יש עוד תשובה, וזה חשוב, אתה כבר מערר בסוגיה, מה זה בשבילך לחזור בתשובה?
זה לא דתי אצלי, זה לא, זה באמת בקטע של התנהגות, וסימת גבולות לדבר המשתלט הזה שנקרא עבודה. לא להיות עם הטלפון בערב בשבילי, זאת חזרה בתשובה. להקדיש זמן לאשתי ולילדים, במנותק מהאם מישהו אהב את הפרויקט שעשיתי עכשיו ואולי רוצה לכתוב לי, אז אני איתו במקום איתם. זה הרבה יותר, אני לא חושב שאני בן אדם שיאמץ אף פעם אורח חיים דתי קומפלט.
כן.
אבל באלה בוודאי, זו עבודה.
אז קודם כל מקסים, כי באמת חשוב, זה יכול נורא לבלבל, אני פעם הייתי, הזמין אותי לשיחה בישיבה, והייתי רב, ששאלו אותו, תגיד הרב, מה עושים התופעה שילדים, נוער, המון נוער היום דתי, שמגיע לגיל 15-16, מקבל את הכוח, דבר ראשון שעושה, מוריד כיפה, מוריד ציצית, ושובר לצד השני. מה עושים התופעה הזאת? והרב נתן שם התשובה המקסימה שהדדה לי, ומאוד אני מתחבר אליה, שהוא אמר, שלפעמים להוריד כיפה והציצית, ולעזוב רגע את מה שהם היו רגילים אליו, זה החזרה בתשובה שלהם. כי הם היו, עשו את זה ממקום כל כך לא בריא, וכל כך לא מאוזן, ובכפייה, ובלי לב, ובלי נשמה, זה התשובה. ואתה מבין שבעצם לחזור בתשובה זה לא החיצוניות, שיכול לפעמים הפוך, בינם יכול לשים כיפה וציצית, להיכנס לישיבה, ורק להתרחק מעצמו ומהשם, יותר קפדן.
קופץ לי בראש, אתה יודע, אלה שעושים משהו רע, ואז מגיעים לבית משפט, פתאום יש להם כיפה על הראש.
כן, כן, אז צריך להבין את השורש, והשורש באמת גם, גם, גם מסתתר במילה, כי התשובה זה תשוב היי, לאות איי, והקדוש ברוך הוא כאילו, זה הרי משהו אבסטרקטי, אנחנו רק מדברים במילים, אי אפשר לתאר באמת, אבל התורה מדברת בלשון בני אדם, דיברנו, איך נסביר את זה לילד בן שבע, מה זה תשובה, מה זה להתקרב לשם, לשוב לשם, אז אומרים, אתה רוצה להיות דומה לו, תדבוק במידות שלו, ממשילים בתורה את השם, כן, למישהו שעושה, הוא הלביש ערומים, הוא אדם וחווה אחרי שגורשו, הוא נתן להם בגדים, שאתה עוזר לעניים, מלביש אותם, אתה דומה לבורא, הוא ביקר חולים, הלך לבקר את אברהם אבינו אחרי הברית מילה, תבקר חולים, הוא ליווה מתים, הוא הלך את משה רבנו, התעסק בקבורה שלו, בעצם באים להגיד לנו שאנחנו הופכים להיות בני אדם יותר טובים, כן? לא אמרו כשהוא שומר, איך שהוא שומר שבת, איך שהוא מניח תפילין, בן אדם לחברו, אתה חוזר בתשובה, לחזור לשוב, להיות בן אדם יותר בריא, יותר מאוזן, ואז אתה יודע, כל אחד יש לו את הדרכים שלו, אבל אם זה מה שיהיה נר לרגלינו, הבן אדם לחברו, אז אחד עם כיפה, השני עם כיפה שקופה, אחד, אתה יודע, יותר נמשך ל... אתה יודע, יש לו את התזונה הזאת, והוא יש לו בודהיזם ושמניזם וג'ודהיזם, שזה כל אחד הדרך שלו לחזור למקור, שבאופן טבעי אנחנו נולדנו פה יהודים, אז יש לנו מתנה גדולה להשתמש בה, לעזור לנו לממש את הפוטנציאל הטוב שלנו.
דורון שפר, שמחתי לארח אותך ותודה רבה.
תודה, תודה לך.
השיחה עם אליל ילדותי ונעוריי מילאה אותי באור, בלי ציניות, וחשבתי שכדי לקבל תמונה מלאה על השינוי שאני מעוניין לעבור, יש עוד אדם אחד שכדאי לי לדבר איתו.
שלום, קוראים לי יונתן רום, אני בן 48, כבר ממש זקן, ואני גר עם משפחתי בקיבוץ דליה, אי שם בצפון ליד יוקנעם, פיזיותרפיסט.
עבדת במועדון הספורט, נגיד, הלחוץ ביותר בישראל, והמצליח ביותר, מכבי תל אביב כדורסל, בין השנים?
2009 ל-2017, 8 שנים.
כולל הזכייה ביורוליג האחרונה.
אמת.
ונדמה לי שמבחינת סטרס, זה הפיק שיש?
אני חושב שזה הפיק. לא חושב שיכול להיות יותר.
מבחינת ספורט.
נכון.
אז... סיבת שיחתנו היא החלטה שלך לעשות שינוי משמעותי בחיים. כמה מילים עליו, בבקשה.
ב-2017, שאחרי הרבה שנים במועדון הנפלא הזה, אני רוצה להגיד, אחרי הרבה שנים של סטרס ודברים בבית התחילו קצת להישבר. דברים שכללו גם את אשתי, גם את הילדים שלי שגדלו, סיפור שאני מספר, שאני את השיחת טלפון על התחלת העבודה שלי עשיתי בתל השומר במלונית, כשהבן שלי נולד הגדול, ושמונה שנים אחרי זה, כמעט ולא ראיתי אותו. וזה, דברים התחילו להישבר, דברים התחילו להיסדק. כמה שאהבתי את האנרגיה, כמה שאהבתי להיות בכל האקשן, זה כבר נהיה קשה. נהיה קשה ביני לבין עצמי וביני לבין אשתי.
ואז אמרת, אוקיי, די, נכון? והלכת לאן?
הלכתי הביתה. זה היה קשה, כי כפיזיותרפיסט שעובד בתחום הזה, ומשם הגעתי, זה היה סוג של הגשמת חלום. ומאוד נהניתי, למרות שגם סבלתי, אבל זה היה בדיוק מה שספורט נותן. אתה סובל המון, אתה נהנה המון, אתה שמח המון, את כל קשת הרגשות. ולעזוב את זה היה קשה מאוד, והייתי צריך למצוא משהו שישקיט אותי, כי אני להתחבר שוב בחזרה לדברים שהייתי, ונסחפתי יחד עם הקבוצה. וגיליתי כל מיני דברים. גיליתי גם את המשפחה, וגיליתי מחוזות רוחניים יותר.
נגיע okay. להם יד, אבל בעצם יום אחד אתה, אם אני צריך להחזיר אותך, הלכת לאשתך ואמרת לה, אוקיי, איני יכול עוד?
זה יותר היא ניגשה אליי ואמרה לי, כן, תחליט, פחות או יותר.
באמת? ברמת אולטימטום?
ברמת, זה הגיע, כן, כן, ממש ברמות האלה.
אז בחרת במשפחה?
לגמרי.
היית אומר שהנושא הזה של הסטרס, אולי אפילו עודף אדרנלין, היה קשה ששבר את גב הגמל, זאת אומרת, הגעת לאיזו נקודה עם עצמך שלא יכולת לעמוד בזה יותר?
אני חושב זה התחיל לצאת בכל מיני מקומות, גם מקומות פיזיים, גם מקומות נפשיים.
דוגמאות?
יש דוגמה נורא מצחיקה של אפטות, מכיר את זה?
בפה.
זה מושפע ממצבי רוח. מהיום שיצאתי ממכבי אין לי אפטות. ועד שיצאתי, היה לי מלא.
ונפשית זה כאילו פיקים והתרסקויות?
כל הזמן. זה גם המאבקים, זה גם לא רק עניין של הסטרס בתוך, מה זה סטרס בתוך העבודה? זה שאתה צריך כל הזמן להיות at your best. כל הזמן לעבוד בשביל ההצלחה של הקבוצה, שזה דבר נהדר. אבל זה אומר שכל דבר אחר חוץ מהקבוצה הוא במקום השני. זה לא טוב להגיע עם האדרנלין הזה, זה לא טוב להגיע הביתה. זה לא טוב להגיע עם זה שאנשים לא נחמדים אליך בעבודה, זה לא נשאר שם, זה לא נשאר בעבודה. זה נשאר גם, זה הולך הביתה. זה שאנשים, איפה שיש כסף ואיפה שיש מדיה ואיפה שיש רעב להצלחה, יש גם אינטריגות ויש פוליטיקות. וזה דבר שמחלחל, זה דבר שכל מי שעובד במקומות האלה מכיר היטב.
אתה זוכר איזושהי נקודה עם אשתך או עם הילדים, שאחר כך הסתכלת ואמרת, וואו, זה לא אני, זה סביבת העבודה כאילו.
כשיצאתי בעיקר הייתי מתוסכל, בעיקר הייתי עצוב, בעיקר הייתי מבולבל וחרד, מה הולך לקרות ואיך איבדתי את החלום הזה, עם כל מיני מטענים לבית, לקח לי לפחות שנה או שנתיים בשביל להגיע לנקודה שבה אני מסתכל אחור ואומר, אלוהים ישמור, איפה הייתי? איפה הייתי בשביל הילדים שלי? איפה הייתי כאבא?
אמרת אלוהים ישמור, לא חזרת בתשובה.
לא.
מה כן עשית?
פניתי למקומות שפעם היו בי ושקעו עם השנים. כשנסעתי לטיול שלי אחרי הצבא, התגלגלתי במקרה לקורס ויפאסנה, שזה בודהיזם.
בוא נדגים רגע ביחד.
נדגים? אוקיי.
כפול?
ככה 10 ימים. ככה 10 ימים, שזה היה אחת המתנות הכי גדולות שאני חושב שקיבלתי בחיים שלי.
היום אתה מדמיין את עצמך משחזר משהו דומה לזה?
אני רוצה מאוד. אני בדרכי לריטריט כזה, אחרי הרבה מאוד שנים שזה ישב בתור כמו איזה מין גלולת הרגעה, אבל בכיס, שתמיד אתה יודע שהיא שמה, אז היא כבר מרגיעה. עכשיו זה כבר הופך להיות משהו אמיתי.
מבעד לענני הודו, תרתי משמע, תנסה לספר לי מה הייתה החוויה של ויפאסנה 10 ימים.
בהתחלה זה לא מובן. אני באמת התגלגלתי לשם. לא הגעתי מתוך עולם רוחני, לא ידעתי מה זה, אבל חברים שפגשתי שם אמרו, אנחנו הולכים לעשות את זה, אמרתי, בוא נצטרף. לא הבנתי מה התהליך הזה עושה, עד שלאט לאט השתיקה הזאת והמדיטציה פשוט גורמת לך להשקיט את המוח, להשקיט את כל המחשבות האלה שרצות כל הזמן, וכל הזמן את האינפוט שאנחנו צורכים, וכל הזמן את האוטפוט שאנחנו צריכים להוציא, ויוצאים ועולים דברים. עלו לי דברים מדהימים, זאת אומרת, דברים שהיו קבורים הרבה מאוד שנים, ולא כל כך הבנתי איך, ולא כל כך הבנתי למה. עצב על דברים שמאוד רציתי, חלומות שהיו לי ולא הצלחתי להשיג, נקודות שבהם אהבות שלא מימשתי, דברים שאתה מכיר אותם, אבל הם תקועים עמוק 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 למטה, עד שאתה מוכן לעמוד מולם.
אז מה אתה כן מצליח לעשות בשביל שלווה ביום יום שלך?
כל סוף השבוע הזה עבדתי בגינה שלי בקיבוץ. שזה מצחיק, אבל להניח את הטלפון בצד בבוקר, ולקבל אותו שוב פעם בערב, אחרי שכל היום עבדת בגינה, זה נשמע קלישאה, אבל זה ממש, ממש, ממש ככה.
ואתה מוצא דמיון בין מה שעבר עליך, נניח, בחוויית הגינון, לבין דברים שעברת אז?
לגמרי. אין לזה, אתה יודע, מה שיפה בגינון שאין לו תכלית. אין לו תכלית, זה לא משהו שאתה עושה אותו בשביל אף אחד, אולי מלבד עצמך. זה משהו שהוא לא, אין לו שכר בצידו. משהו שהוא, אתה יודע, אתה גם כל הזמן לא יודע מה הולך לקרות, זה איזשהו סוג של נעלם. מסתכל יום יום, זה יגדל, זה לא יגדל, אתה משקה. יש בזה משהו מאוד בודיסטי. אני מאוד מעריך ואוהב את החשיבה הבודיסטית, אבל אני חושב שזה משהו מאוד מאוד אישי. אז הייתי ילד מבולבל שהגיע מהצבא, והיום אני ילד מבולבל שמגיע אתה יודע, מהחיים. אולי זה בא לתקן את העולם, אבל דרך הזווית האישית. זה לא בא לייצר סדר חברתי, אתה יודע, אוטופי, או בא לייצר איזשהו שוויון, או זה בא לעשות שלום בתוך עצמך, בתוכך, ודרך זה, בסופו של דבר, להקטין את הסבל האנושי.
ואנחנו מדברים עכשיו על ספטמבר, נכון?
כן.
מה בתוכנית?
זה. זה.
כמה זמן?
4 ימים, וארבעה ימים לא, בלי לדבר ולהיות בסוג של בדידות, זה מטורף.
זה גם די אבסורד נוסף, שאנחנו מסיימים יום ואומרים, יו, אני מוטש כבר מהטלפון, מההודעות, וזה בעצם כולם מזינים את זה אצל כולם, והרשתות גוררות אותנו עוד ועוד פנימה, בעוד שהמטרה שלנו היא לצאת, אבל אנחנו כאילו בתוך הקורים כבר עמוק.
לגמרי. אבל זה שאתה מכיר בזה, זה שאתה יודע את זה, כבר איזשהו שלב.
אני מתנסה במדיטציה בשנים האחרונות, והדבר שהכי הפתיע אותי, זה שעל הנייר מדובר בפעולה הכי פשוטה, למצוא 10 דקות ביום שלך, של ריכוז, ויכולת להיות מבודד מהסביבה, עם אוזניות או דברים אחרים, ואני לא מצליח לעשות את זה יותר מפעם בשבועיים, פעם בחודש. זה מגוחך.
אתה רץ?
לא.
אתה עושה פעילות גופנית?
כן.
זה די דומה, אני חושב. אני רץ 2 פעמים בשבוע, לבד עם עצמי, אף פעם לא עם אנשים, בדרך כלל באזור של הקיבוץ שלי, ביער. די דומה בעיניי. לי יש איזה מהלך מחשבתי כזה בכל ריצה, שהוא זהה בכל הריצות. אני יודע איך אני מתחיל, זאת אומרת, אני יודע מה הולך לקרות לי בראש, לאורך הריצה, וזה כל פעם מחדש קורה, וזה מין איזשהו, לא יודע, סיקווינס כזה. שהוא לגמרי מדיטטיבי, זאת אומרת, ואני לא שולט עליו אפילו.
קח אותי לנושא של, נגיד, פסטיבלים וכל מיני דברים כאלה, אתה רואה את הקשר בין הברנינגמן, נניח, לבין החוויה שלך?
קצת לפני, יצא לי לשמחתי להיות בברנינגמן בארצות הברית ב-2006. שם גם התחתנתי עם אשתי, שהיום עשינו שם את החתונה ואת הירח דבש. ואחרי שעזבתי את מכבי, מאוד חיפשתי משהו שימלא אותי. המידברן בישראל זה חוויה שהיא מאוד מאוד דומה, מאוד מאוד שמה, והיא בדיוק הפוכה בדיוק הפוכה לכל העולם הזה שהייתי בו. העולם שבו אומרים, אתה יודע, הכל מאוד ברור, הכל מאוד היררכי, הכל מאוד מובנה, יש לך ערכים ברורים, מסגרת שבה אתה צריך לנצח, אתה צריך להצליח. ובמידברן זה בדיוק ההפך. אין מסגרת היררכית. אין מסגרת, אין יעדים שאתה צריך לכבוש אותם, אין, זה הכל חופשי. צריך לבטא את החופש שלך בצורה משותפת. זה מילא אותי ועדיין ממלא אותי. היום, הקהילה הזאת שאני חי בה.
אולי טיפ שהיית נותן לי בקטע הזה, כמי ש... אני חושב אתה גם בן אדם מודע, בלאמץ מין השקפה כזאת, ולאמץ אולי מדיטציה, או אולי אפילו להתנסות בריטריט כזה. במינים אחרות אני מנסה לשחות פה הזמנה גם.
אז קודם כל אתה מוזמן. מוזמן בחום.
איפה זה קורה כל הטוב הזה?
בקיבוץ עין שמר. יש מקום, יש עמותה שנקרא תובנה, ודרכה יש נעשים קורסים כאלה, של כל מיני סוגים של קורסים, של מדיטציות, אבל ויפאסנה זה אסכולה מסוימת בתוך הסיפור הזה, והם אלה שמקיימים את זה. אז אתה מוזמן, מאוד מאוד מאוד.
שאלה פרקטית, כי אני עיתונאי, אין מה לעשות, אבל מה קורה כל הזמן הזה? שבו יושבים ושותקים. יש חלל אחד, יש חדרים.
האמת שאני לא כך יודע איך זה נעשה בארץ.
בחוויה שלך.
בחוויה, אז יש, כן, יש חלל אחד, שאתה נמצא בו, ואתה עושה את המדיטציות ביחד. יש, זה מהבוקר, יש, זה לא רצוף. יש לך איזה, כל פעם איזה שעה, שעה וחצי, ואז יש לך ארוחת בוקר, ואז אתה חוזר ועושה עוד כמה מדיטציות, ואז יש לך ארוחת צהריים, ואתה חוזר, ואז בערב יש איזשהו שיחה, מדריך או המאסטר כאילו מדבר, ואז אתה יכול ללך לישון, והם קם בבוקר, וזה בדיוק אותו סיפור. אני זוכר רגעי שפל. אני זוכר רגעים ש... מה זה רגעי שפל? רגעים שבהם אני בכיתי והתפרקתי, והם היו שם, אולי הם היו קשים, אבל הם היו... זה טוב שהם היו. ואני זוכר גם את הרגעים, בעיקר אחר כך, את ההבנה שיש לי את הדבר הזה. כמו שאמרתי, הוא נמצא אצלי בכיס, ואני יכול בכל רגע להשתמש בו. וזה, עצם זה שזה נמצא שם, זה כבר נותן איזושהי שלווה, איזשהו רוגע. זה פשוט שם, ומחכה לי, וחיכה לי. ואני מקווה שזה יחכה לי, אתה יודע, עוד חודשיים. אני מאוד מאוד מחכה לזה. מאוד מאוד מאוד. זה מרגש אותי מאוד מאוד.
ג'וני, תודה רבה לך.
בבקשה.
היי נועה.
איזה ויפאסנה. 10 דקות אתה לא יכול לסתום את הפה. ימים. לא נראה לי.
אז I've been de-invited? הסרת את ההזמנה?
אני לא הזמנתי אותך, אתה מוזמן ללכת. פשוט אני לא אקבע שום תוכניות, כי אתה תחזור אחרי חצי שעה.
אבל זו עבודה שאפשר לעשות, לא?
ברור שכן, אבל... אתה אוהב לדבר.
זה נכון. אני פשוט מבין גם דרך זוגיות, דרך הילדים, שלפעמים בהקשבה למדים הרבה יותר, משתפרים כבני אדם הרבה יותר.
אם אתה מדבר על להקשיב לעצמך, אני חושבת שאתה צודק לחלוטין. אבל זה גם חלק מהעניין, כאילו אתה... מתבגר, אתה מזדקן, ואתה בתקווה נעשה יותר מודע לעצמך ומחובר לעצמך, זה חלק מהעניין, לא?
אני חושב.
שתיקה יכולה לעזור לזה, אבל גם עוד דברים יכולים לעזור לזה. כל אחד באמת מוצא את הנישה שלו, פשוט הנישה שלך, אני לא חושבת שהיא תהיה שתיקה.
אבל אפשר להתחזק במגוון דרכים אחרות, אני חושב שפעם אפילו אמרת לי, שלשמור שבת מעניין אותך, או שאת רואה את עצמך, בתוך הטקס הזה, מתנתקת מהעולם שישי שבת.
נכון, בשביל השקט. לא בגלל האמונה. ושוב, אני מנסה להבין, האם אתה שואל אותי על אמונה באלוהים, על מסורת, על חיבור לעצמי, על מציאת שלווה, מה השאלה פה?
אני חושב שאת לא מאמינה באלוהים.
אני מאמינה... לא, זה לא נכון להגיד, האמת שבדיוק אוגי שאל אותי את זה.
הבן הקטן שלנו, למי שלא יודע על מי את מדברת.
כן, אוגי שאל אותי אם אני מאמינה באלוהים, ואמרתי לו שלפעמים, ואני חושבת שזו תשובה מאוד מדויקת לעצמי. לפעמים אני מאמינה באלוהים, לפעמים אני מאמינה בכל מי שיכול לספק לי הגנה, תשובה, הפחתת חרדה וביטחון כלשהו בקיום הרעוע הזה שלנו. אבל להאמין באלוהים, תרי"ג מצוות, כל הדברים האלה, לא. אבל אני כן אוהבת מסורת.
אצלי אני חושב שזה בא מהמקום של כל כך הרבה שנים רצוף, שאני עובד נגיד 45 שבועות בשנה סופש. זה ממש, המקום הזה עייף אותי.
אוקיי, זה לא קשור לאלוהים.
נכון.
אוקיי, זה קשור לשקט שאתה מחפש, שזה גם הגיוני. אני למשל מגיעה לכל המקומות האלה שדיברת בהם בפרק, גם אמונה במשהו וגם כל מיני ויפאסנה ומיינדפולנס ודברים כאלה מתוך מקום של חרדה. אני בן אדם שיש לו, יש לו חרדות, והמקום הזה של האמונה במשהו שהוא גדול יותר, מוריד ממני אחריות, מרגיע אותי. אז לפעמים זה אלמנט שכן יש בחיים, וכן עוזר להפחית חרדה. ולמשל, כל הקטע של מדיטציה ומיינדפולנס, בעיניי, אני מוצאת את זה מאוד מקרקע, זה מחבר אותי כאילו לאותו הרגע, ואז המחשבות לא רצות קדימה, ולא כבר נמצאות עוד איקס זמן עם חרדה וראש מפוצץ במחשבות. לא, זה מאוד מחבר אותך לאותה הסיטואציה, ומזכיר לך שנייה להתחבר לעצמך, לגוף שלך, לסיטואציה, לכל מה שמקיף אותך ממש באותו הרגע, וזה מרגיע בעצם חרדה. אז אני מתחברת לזה מהמקום הזה.
הזדמנות טובה לומר שהזמנת אותי ללכת לאחד מהריטריטים
האלה
שלך,
ולא באתי. נכון, אבל אתה אף פעם לא בא, ואתה כל הזמן צוחק על זה שאנחנו כנראה שם כולם ביחד עירומים, ועושים מדיטציית מגע, אבל לא.
זה כמו קרב מגע רק של הודים?
בבוץ גם, לא. אבל אנחנו בעיקר כל אחד עם עצמו, זה הקטע המדהים, אבל אני לא כל כך עושה את זה לאחרונה.
וזה חסר לך?
כן, זה נכון. והאמת שזה גם נותן לי שקט, כאילו גם מכם פיזית, כי אני לא איתכם. אני תופסת מרחק כזה קצת מהבית ומכל אירועי היומיום, אבל זה גם מאלץ אותי להתחבר לעצמי. ואגב, זה גם עניין שמתקשר בעיניי לכל החזרה בתשובה. אני חושבת שחזרה בתשובה, זה סוג של אתה מול עצמך, לא מול אנשים ולא מול אלוהים, זה כאילו אתה עם הבחירות שלך והערכים שלך שבאים לידי ביטוי בתוך עצמך. משם זה נגזר גם החוצה, אם זה באמת לזולת או למילוי מצוות כלשהן, אבל זה קודם כל תהליך שאתה עובר עם עצמך. לחלוטין תהליך פנימי, מחשבתי.
אז לא מתחילים לשמור שבת.
אם תחליט שזה מה שאתה רוצה לעשות, אתה תשמור שבת, ואז אני אחליט האם אני מצטרפת אליך או מדליקה טלוויזיה, ועושה בינג' על כל מה שפספסתי במהלך השבוע.
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.